אנחנו עם השר לשעבר, חבר הכנסת חילי טרופר, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
איש המחנה הממלכתי. אני רוצה קודם כל לפתוח בניסיון להגדיר ככה כל אחת מהמפלגות היום באופוזיציה כדי להבין. אמירה של, שאומרת שמי שלא רוצה לשרת בגלל שהמדינה לא תהיה דמוקרטית, אינה נחשבת לסרבנות. זה משהו שעולה בקנה אחד עם המחנה הממלכתי, או שאתם נגד סרבנות באשר היא, לא משנה מה הסיבה?
לא עולה בקנה אחד, וכמו שאמרת, גם בני גנץ אמר, גם אני תמיד אומר, נגד סרבנות. הוויכוח הפוליטי הוא לגיטימי, הוא חשוב, הוא עמוק, אבל אני לא מכניס את הצבא לתוך הדבר הזה, ואני חושב שזה נזק גדול מאוד. תכניס את המושגים האלה של אי, כתבות או סרבנות, אוקיי. בעקבות החלטות ממשלה.
מרד אזרחי...
פעם אחת זה בא מהצד הזה, אחר כך חבר מצד אחר, לא טוב.
אוקיי, מרד אזרחי ללא אלימות. זה משפט שאתה גם כן דוחה?
כן, אני לא, זה לא השפה שלי. שוב, אני חושב שלא צריך לשלש את הוויכוח, אבל צריך לשמור אותו בתוך הגבולות. הדמוקרטים, כמו שמנהלים ויכוח בין אחים, אני מניח שאתה ואני חולקים על כמה דברים, אבל אתה אח שלי, ואני לא מורד במדינה שלי.
אז כלומר, כל השיח הזה של מרד וסרבנות, והיום יאיר גולן מגדיל וקורא אפילו לעשות דברים בלתי חוקיים, עד כדי כך, אלו לא מבית ספריכם. אז אני באמת רוצה לנסות...
לא, זה לא הדרך שלי.
אוקיי. בגלל שאתה כן בצוות המסע ומתן בבית הנשיא, הצוות שכבר לא מכונס מאז הבחירות לוועדה למינוי שופטים, וכנראה יכונס שוב בעוד שבועיים, כי אז יהיו בחירות מטעם הקואליציה, אתה חושב ששיח במקרה הזה בכלל אפשרי, או שזה רק מס שפתיים? אנחנו באמת יושבים ומדברים, מנסים, אבל בסוף כל צד מתבצר בעמדתו, זה אומר, זה מה שאני רוצה, שאני אומר לזה, אני לא מוכן, ואנחנו סתם ככה סוחבים זמן.
אני חולק עליך, אני חושב שאתה יודע, אסור להרים ידיים, זה חשוב מדי, זה המדינה שלנו, זה העם שלנו, ולכן צריך גם אם זה הולך קשה, לחשבת, לדבר, לעשות הכל כדי להגיע להסכמות רחבות. כל מהלך חד זדי, כל הקצנה, משתי הצדדים, יכולה לפרק אותנו מבפנים, וזה הדבר שהכי מדאיג אותי. ולכן אני חושב שאני מתעצב על ההחלטה של נתניהו באותו יום של הוועדה לבחירת שופטים, שלא לעמוד בסיכום. הוא תכנן אגב לעמוד בו באותו בוקר, ומשהו שם השתבש בדרך. ניסה לעשות איזשהו תרגיל שאומנם לא צלח, אבל התרגיל היה ניסיון. ואחר כך, עכשיו, בימים אלה, שמחה רוטמן מכנס את ועדת חוקה כבר לקדם את אחד החלקים בתוך המהפכה המשפטית באופן חד צדדי. זה בעיניי רע לחברה הישראלית. ראינו מה קרה כשניסו להצלחת צדדי. בסוף כולנו משלמים על זה מחיר. אני מקווה שהם יתעשתו ויחזרו לדיונים בבית הנשיא.
אוקיי. אתה יודע, אפשר להתווכח באמת על הרכב למינוי שופטים, האם הוא יהפוך את בית המשפט ליותר חזק או ליותר חלש, זה הנושא המהותי ברפורמה שמתנגדיה, מתנגדים לו. אבל כשאנחנו מדברים על עילת הסבירות, וגם על זה אנחנו רואים כזו התנגדות אדירה מקיר לקיר, בלי שום יכולת למצוא אפילו נוסחת אמצע, כי הצד השני לא אומר למה הוא כן מוכן. אז בעצם זו אופוזיציה שרוצה לכפות את דעתה על הקואליציה, זה מה שאני למד. הרי לא מדובר כאן בסוגיית הליבה.
לא, אבי, שנייה. קודם כל, גם בגרסה ששמחה רוטמן מביא בעניין עילת הסבירות, יש לנו מחלוקות גדולות, ואנחנו חושבים שהיא רחבה ובעייתית. אבל זה לא הנקודה עצמה, כי אפשר עכשיו לדון עד אינסוף לפסקת ההתגברות. הסוגיה העקרונית היא, האם עושים דברים באופן חד צדדי או לא. לצערי הרב, הם בחרו באופן חד צדדי. עכשיו, יאמר לזכותם שהם גם לא מסתירים שזה רק שלב ראשון, זו השפה שלהם, שלב ראשון במהלך הכולל שלהם. לכן אני לא מפריד את הדבר הזה. יש פה מהלך כולל שאולי עכשיו הם יעשו אותו יותר לאט ממה שהם תכנו בהתחלה, אבל הם לא שינו דרכם. והמשמעות היא שהם הולכים שוב לחקיקה חד צדדית שבפעם הקודמת התרסקה, עכשיו הם מנסים לעשות אותה בשיטת הסלאמי, אבל זה עדיין לא משנה את המהות, זה רע ללכת בסוגיות כאלה באופן חד צדדי ולא לנסות להגיע להסכמות. אז אתה תשמע, הטענה שהשמעת, זה קצת מצחיק לשמוע אותה מהקואליציה, כי הם אומרים שתי טענות הפוכות. פעם אחת הם אומרים, בבית הנשיא הסכמתם לזה. פעם שנייה הם אומרים, בבית הנשיא אתם לא מסכימים לכלום. אז לא הבנתי. יש פה איזה קשר, לא?
אז ומה מבין הטענות נכונה לדעתך?
לא זו ולא זו, בדיונים בבית הנשיא הרי העיקרון הראשון שסוכם אגב על דעת שני הצדדים, זה שלא מסכמים על כלום עד שלא מסכמים על הכל. בוודאי שדענו בסבירות, בוודאי שדענו ביועמאשים, אבל לא סגרנו כלום כי עד שלא סוגרים את הכל. זה כמו שאני רוצה להיות הוגן עם הקואליציה, אני לא אגיד לך עכשיו בתוך חדר מה הם שידרו שאולי כן, אני לא אגיד לך, הם לא יסכימו לכלום. זה בתוך דיונים, זה עסקה כוללת שצריכה להביא יציבות למדינת ישראל, שכל צד עושה ויתורים מסוימים. הם הרימו ידיים מהשירות הזו, לפחות לעת עתה ובכולך לחד צדדי. הנזק יהיה גדול מאוד, אני מקווה שהם עוד יתעשתו.
אוקיי, תודה, אני רוצה ככה לנסות לסרטט יחד איתך, האם השיחות בבית הנשיא יחזרו בעוד שבועיים, או שכרגע הקפאה בלי מועד פג תוקף?
זה בעיקר תלוי בהחלטות של נתניהו.
עוד שבועיים זה המועד האחרון, רק נסביר למאזינים, שעוד שבועיים זה המועד האחרון שהקואליציה יכולה לבחור נציג מטעמה לוועדה למינוי שופטים, היא תהיה חייבת לעשות את זה, ואם היא תעשה את זה, ממילא נבחרה גם נציגת האופוזיציה, ייבחר או תיבחר נציג מטעם הקואליציה, והנה קמה לנו הוועדה למינוי שופטים במתכונת הרגילה והישנה. האם באותו יום חוזרים מבציתכם לבית הנשיא?
ובהנחה שחקיקה חד זדית. כלומר, השיחות בבית הנשיא יכולות להתקיים אם שומרים על הסטטוס קבוע הקיים. כלומר, הוועדה לבחירת שופטים קמה במתכונת הנוכחית. הנה, אני כבר אומר לך, אנחנו כאופוזיציה לא מתכוון לעשות שום שטיקים ושום טריקים. לא נעמיד חבר אופוזיציה ונעשה בהצבעה חשאית לגנוב עוד בן אדם. על פי הכללים, חבר אופוזיציה, במקרה זה חברת אופוזיציה וחבר קואליציה.
כלומר, אתה אומר כאן שלא יימצא עוד תירוץ חדש פתאום מאיזשהו מקור לא ידוע. למה לא ממשיכים בדיונים? אם זה היה מתווה ועד אז, בשבועיים הקרובים לא תהיה חקיקה בקריאה שנייה ושלישית של איזשהו חוק?
לא קשור רק לחקיקה. החקיקה לא קורית ביום אחד. מה שקורה שם בוועדת חוקה זה קידום חקיקה. ולכן צריך לעצור את זה.
אוקיי.
אם עושים את החקיקה החד-דדית ונבחר חבר קואליציה, בוודאי שאפשר לחזור לדבר בבית הנשיא.
טוב, תגיד, במה האופוזיציה עד עכשיו ויתרה? כלומר, אנחנו מבינים שיש דרישה מהקואליציה לוותר, לסגת, למתן, והיא עשתה את זה. הורידה את הוועדה למינוי שופטים כרגע, צמצמה גם את עילת הסבירות מהתוכנית המקורית, נתניהו היה יכול למנות שני נציגים לוועדה למינוי שופטים מטעם הקואליציה, רק הוא ויתר ברגע האחרון על המהלך הזה, היה יכול לעשות את זה בקלות.
אתה יודע, הוא ניסה לעשות שם חגיל, בוא נשים דברים על דיוקם, הוא לא הלך בדרך הזה, הוא ניסה לדחות את כל הבחירות האלה, כי הוא לא צריך להחליט מה הוא רוצה. אבל לא משנה, תשמע.
אבל אם הוא היה רוצה, היה יכול, אז אני שואל מה האופוזיציה עד עכשיו ויתרה או באה לקראת הקואליציה?
אגב, מאחורי הפרגוד יכול להיות שהיינו יכולים גם להעביר שניים באופוזיציה. ראית מה קרה? לכן, אל תתעלר חוגר כמפתח, אני לא מפנה את זה אליך, אלה אליהם. מתברר שהם כנראה לא יכלו לבחור שניים, אפילו אחד הם לא הצליחו. אבל, לעניין עצמו, אתה אומר לי, קודם כל, אתה יודע, להגדיר את הוויתורים של הקואליציה, זה נשמע לי קצת מרחיק לכת, הם לא רצו לעצור, פשוט הם נתקעו בקיר. אתה יודע, אמר שר הביטחון בממשלת הימין על מלא,
רגע, בוא נחדד, רק שנייה, אני אגיד לך למה, הגענו לנקודה מאוד חשובה, כי בשיח בין שני צדדים שלא מסכימים אחד עם השני, אבל מסכימים כן לבוא לקראת אחד השני, אז על כל צעד שראובן עושה, שימון צריך לעשות את הצעד שלו, במקרה שלנו קואליציה ואופוזיציה, ואני מנסה להבין האם האופוזיציה באה לקראת הקואליציה במשהו, לא משנה במה, אתה תבחר מה.
אז אני אגיד לך. אין בעיה. קודם כל, אני בכוונה לא נכנס לתוך הפרטים, כי סיכמנו שפחות אני משתדל לשמור את מה שבחדר בחדר. אבל ברמה העקרונית, כמו שאתה אומר, הם עצרו את החקיקה. גם זה שאופוזיציה באה ואומרת, הרי, קח אותי שנה אחורה. גם אתה היית אומר, תשמע, זה דמיוני שכל ההצעות האלה יהיו על השולחן, ויכול להיות שיתמכו בהם גם מהאופוזיציה. כל ההצעות המשפטיות. ואנחנו אומרים, רגע, יכול להיות שאנחנו נמות שאופוזיציה בדרך כלל מתנגדת לקואליציה וכו'. יכול, אנחנו נזוז מהמקום שלנו, ונביע תמיכה בחלק מהדברים, למרות שזה לא עמדתנו המקורית, כי אחד, היו בחירות והייתה הכרעה ברורה ואנחנו נפסדנו, ושניים, לטובת אחדות עם ישראל, כל אחד צריך לעשות צעד. עצם זה שהאופוזיציה באה ואומרת, אני לא אגב, יש אצלנו באופוזיציה, אתה שומע טיבט ליברמן ומרב מיכאלי, הם אומרים לא לוותר על אף שעל, לא לבוא בכלל לדיונים בבית הנשיא, להמשיך ברחובות ולמחות. אני מדבר איתך עלינו. אנחנו מבינים שזה דבר לא אחראי, צריך לבוא לחדר, לדבר, וחלק מהדברים נזוז במקום שלנו. זה הכיוון שלנו, הקואליציה זה הכיוון שלנו.
אז אני למד מדבריך, שאם ויתרתם במשהו, אז זה סודי, כי זה שיחות בבית הנשיא, ואם שם לא היה סיכום שאתם תומכים במשהו, בעצם לא, האופוזיציה כאופוזיציה לא ויתרה על כלום, כי הרי החלקים היותר קיצוניים בה...
אבי, רגע, תזוז רגע מהעמדה הבסיסית שלך, כי אתה נראה לי נצמד. במה הקואליציה ויתרה?
עצרת החקיקה לשלושה חודשים.
רגע.
רגע, לא בחרה שני נציגים לוועדה למינוי שופטים מטעמה, והייתה יכולה לעשות את זה. נתניהו במודע החליט לא לעשות את זה. נכון שגם אתם הייתם יכולים, אבל זה שונה מ-64 אצבעות שהיו מתגייסים לבחור שני נציגים.
תגיד לי, מי ניצח בבחירה? מי ניצח בפועל בבחירות לוועדת שופטים?
לא, עוד פעם, כי זה בחירה, זה ויתור. בדיוק זה. זה שהאופוזיציה הצליחה לבחור נציג מטעמה, מוכיח שהקואליציה ויתרה.
קודם כל, לוועדה לבחירת שופטים. אתה שוכח שנתניהו עשה תרגיל, הוא ניסה למנוע את הבחירה של מישהו מהאופוזיציה. אתה אומר לי, הוא יכל גם לבחור שניים קואליציה. אני אומר לך, יכול להיות גם לבחור שניים מהאופוזיציה. נו, ולא עשינו את זה. אז מה, זה נחשב ויתור? אז הנה, זה הוויתור של האופוזיציה. לא, כי אנחנו אמרנו, בוא נלך בדרך הישרה, וזו סוכמה מראש, על פי הנוהג הקיים. בלי תרגילים, בלי שטיקים. אנחנו באנו בכנות לאותו בוקר, לצערי נתניהו בחר.
אם נתניהו לא היה נבחר, לא היה נלחם.
אנחנו באים לחדר, ואנחנו אומרים, מוכנים לזוז מהעמדות שלנו, כמו שהקואליציה היא עוד לא אמרה, לאן היא מוכנה לזוז. היא באה לחדר, אנחנו גם באנו לחדר, שוב, הגורמים המתונים בקואליציה ובאופוזיציה. אני לא אומר לך, אמרתי לך, ליברמן ומרב מיכאלי, במובן זה אני לא מייצג אותם. אבל באנו לחדר, ואנחנו מוכנים לדבר גם על סבירות, וגם על היועמ"שים, וגם על חוק יסוד חקיקה, על כל הדברים האלה מוכנים לדבר, ומבינים שנזוז מעמדת הפתיחה שלנו. כי זה הדבר החיים למדינת ישראל, לכן צריך לחזור לחדר ונסות להגיע שם לסיכומים.
אוקיי, טוב, אתה יודע, ממבט אחר של התמונה הזו, אנחנו רואים את ההפגנות ממשיכות כל שבוע, כולל נגד שרים וחברי כנסת, בלי הפסקה, גם כשלא הייתה חקיקה, גם בחוץ לארץ, בכל מקום, רדיפה מטורפת של חברי הקואליציה, אף אחד לא נסוג מזה, גם שהחקיקה נעצרה, וגם שהיו שיחות בבית הנשיא.
שתיים... אתה רואה את ההבדלים בהיקפים, אתה יודע, אני לא... אני, תשמע, מחאה גם, קודם כל, היא לא עובדת אצלי.
לא, זה ברור, אני לכן...
כמו שפתחתי,
זה ברור, אני אומר שקשה לעשות מסע ומתן עם אופוזיציה שהיא לא הומוגנית.
כן, אבל גם הקואליציה היא לא באמת הומוגנית, וגם שם היו...
אבל מה שנתניהו מחליט קורה, הוא החליט שאף אחד לא ייגש לוועדה למינוי שופטים מטעם הקואליציה, וזה מה שקרה. זה שטלי גוטליב הביאה שניים, שלושה קולות, זה לא נחשב.
רגע, נקשה או לא נקשה. להפך, נתניהו, אני אומר לך, עוד באותו בוקר רצה אחד ואחד. כנראה שלא כל מה שנתניהו רוצה קורה. כי יריב לוין ואחרים הכפיפו אותו שם לדחות את זה בכלל. אז זה לא כזה חד משמעי, המציאות היא מורכבת, אני מתנגד לכל סוג של
אלימות. אולי יריב לוין ואחרים רצו לבחור שני נציגים מהקואליציה, והתרגיל שנתניהו עשה זה כדי לאפשר לאופוזיציה לבחור את הנציג שלה, אולי זה הסיפור.
תשמע, אתה הולך למקום כל כך פטלטל וזה, אני לא יודע מה...
זה לא פטלטל, אגב מי שיודע מה היה שם, זה מה שהיה שם.
אני לא חושב שזה מה שהיה שם, אני חושב שנתניהו לא רצה בתוצאה שקרתה בסוף. הוא ניסה ללכת בין הטיפות, מצד אחד יריב לחץ עליו, מצד שני הוא סיכם משהו שיבחר בנוהג הקיים, אני לא רוצה להיכנס אליו לראש, כי אני לא יודע מה עבר שם. בכל מקרה ברור שזה היה עקום, ובאותו בוקר למצוא איזה סעיף 7-ד' שמאפשר לדחות בחודש וכו'. זה לא הדרך לנהל את הדברים האלה, לא, למה תמיד ברגע האחרון, למה תמיד בצורה כלכלה, למה?
אוקיי, נראה לאן הסיפור הזה מוביל אותנו. השר לשעבר, חבר הכנסת חילי טרופר מהמחנה הממלכתי, תודה רבה.
תודה לך ויום טוב.
ערב טוב.